הכל חי אונליין, 93fm.co.il, בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
שבוע טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי, קיצור חדשות השבת. טרור הבלונים מתפשט לערים נוספות ברחבי הארץ. בשבת הותר בלון תברה בכביש 38 בסמוך לעיר בית שמש. בלון תברה נוסף הותר בשכונת עין כרם בירושלים ובחניון בגבעת ברנר. הבלון שם קובע על ידי אזרח. כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרוביץ' מוסר כי במשטרה סבורים שבלוני התברה נשלחו על ידי ערבים ישראלים מכפרים הנמצאים בתוך ישראל. בתוך כך, ביישובי עוטף עזה פרצו היום כמה שריפות כתוצאה מבלוני תברה שהפריחו הפלסטינים מעזה. הרי הצליחו גם שני פלסטינים לחצות את גדר המערכת לכיוון ישראל, הם שבו מיד לשטח רצועת עזה. כתבנו מציין כי בערב שבת ובשבת נמשכו ההפגנות האלימות בסמוך לגדר, כשאלפי פלסטינים ידעו מטענים, רימונים ובקבוקי תברה. שר הביטחון אבירדול ליברמן מאיים להפסיק את הספקת הדלקים והגז לעזה אם לא תיפסק האלימות ברצועה באופן מוחלט. ראש הלשכה המדינית של חמאס איסמעיל הנייה עונה לאיומיו של שר הביטחון ואומר כי המהפכה של עמנו תימשך עד להסרת המצור, שחרור ירושלים והשגת זכות השיבה, הצעדות אינן עבור דלק או דולרים. פלסטינית בשנות ה-50 לחייה נהרגה בשבת לאחר שרכב בו נסע הותקף באבנים בסמוך לצומת תפוח. כתבנו שלמה ריזן מוסר כי לטענת הפלסטינים, יהודים היו מעורבים בידויי האבנים. ברוך דיין האמת, בשבת הלך לעולמו הגאון הרב רבי גרשון קרלנשטיין, זכר צדיק לברכה. הגאון הרב קרלנשטיין היה מראשי ישיבת גרודנה אשדוד, ובין 84 היה בפטירתו. תחזית מזג האוויר, מחר וביום שני, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
הוא היום חי איתנו, כי אכפת לו מאיתנו, ואכפת לו מכל יהודי ויהודי. וברוך השם שמרן שיחיה ממשיך את אותה דרך, את אותה הנהגה, ואותו עניין כדי לחזק ולהרבות תורה בישראל. אז אני רק אסיים את מה שרצינו לומר. אחד, שהדגים לא חטאו, וראיתי גם שכתבו שגם הדגים הם היו, הרי בפרשה שעברה ראינו, הם נבראו ראשונים לבעלי החיים. וזה הטעם, גם הלבוש כותב מעניין, שזה הטעם שנהגו ישראל קדושים בליל שבת להביא מנה ראשונה דג. כי כיוון שהדג נברא ראשון, אני חולק לו כבוד. ולכן כל אשר בחרבה מתו חוץ מהדגים. אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק, גם במדרשים, גם בזוהר מובא, שהסיבה שכתוב בפסוק, הצון ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. והגמרא דרשה שמפה דג לא צריך שחיטה, אינו טעון שחיטה. אבל בהמה, חיה ועוף צריכים שחיטה. המדרש דרש את זה דרך הדרש, שהדג זה לומד תורה. דג הוא חי במים, ואין מים אלא תורה. הדג גדל בתוך התורה. והתורה הקדושה, מי שלומד תורה, אז אין לו צער אחר כך, לא עליכם, לא חלילה, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, לא בשעת פטירה, ולא אחר כך. כיוון שהוא חי בתוך המים, והמים זה התורה. דגי הים יאסף להם. לכן המדרש אומר, לא לחינם, אצל הצדיקים נאמר, יאסף. יאסף אהרון אל עמיו. גם אצל משה רבנו, הוא אומר לו, ונאסף אל עמו, חוץ מכם. וכן על זה הדרך. אז זה אסיפה. זה הסוד של הדגים. ודבר נוסף שרציתי להזכיר, ובזה אני מסיים, העניין של הנוח, פה יש גם שאלה. הוא שולח בהתחלה את העורב, ואחר כך והעורב חוזר כמו שהיה, ואחרי זה הוא שולח את היונה. ואת היונה כשהוא שולח, כתוב שם בפסוק, שלוש פעמים הוא שלח אותה. בפעם הראשונה היא... בהתחלה, וישלח את העורב, ויצא יוצא ושוב, ודבוש את המים מעל הארץ, שלח את היונה מאיתו, לראות תקלו המים, ולא מצא היונה מנוח. ידוע, המדרש שם אומר שזה מדבר על ישראל, אנחנו בחינת יונה, ואנחנו בגלות, ובגלות לא מוצאים מנוח, עד ש... כי מים על פני כל הארץ, אלא המים הזדונים, אומות העולם, וכל התאוות והדברים הגשמיים. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, זה היה חורבן בית ראשון, כך אומר המדרש. ואז אתה רואה אליו היונה לעת ערב, והנה על הזית טרף בפיה, ועד היונה כי קלו המים על הארץ, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ושלח את היונה, ולא יאספה שוב אליו עוד, זה הגאולה הקרובה שאנחנו מצפים לה, שאחריה לא יהיה גלות. אומר הגאון יעבץ דבר מאוד מעניין, בספר, במגדל עוז, הוא כותב שידוע שהיונה אינה מחללת שבת, שהיא, לכן זה היה ביום שבת, אז היא חיכתה עד הערב שיצא שבת, ואז היא תלשה את העלי זית והביאה לו לנוח, להראות לו כסימן. אגב, גם הרדבז כותב דבר מאוד מעניין, הרדבז כותב, שיש דג, הוא היה, הרי הרדבז היה במצרים שנים רבות, הנהיג את כל הקהילה היהודית שם. הוא אומר שראיתי שם דג, יש דג בים, שהוא בשבת שובט ולא יוצא מחוץ לארבע אמות. הוא רק מסתובב סביב המקום ששם הוא חי, והוא דג שומר שבת. ולכן אוכלים דגים בשבת. זה מה זה מלמד אותנו, רבותיי. מלמד אותנו, יש עורב ויש יונה. העורב, המדרשים, וגם בזוהר יש עריכות גדולה על זה. העורב זה עשיו. גם הרב חידה, תראו בחומת הנחל, הפרשה שלנו, כותב ששר של עשיו הוא העורב, והשר של ישמעאל הוא הזרזיר. ידוע מה שהגמרא אומרת, וחולין שפעם אחת בא זרזיר לארץ ישראל, וכך מובא בירושלמי, שאלו את רבי יוסי, שם כתוב בגמרא, במדרש שלנו כתוב רבי חייא רבה. אמר להם, תחכו בערב ואני אענה לכם, ואז בערב הוא ראה שהזרזיר הלך לגור אצל העורב, אמר, לא הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. ככל עוף למינו ישכון, וכל עורב במינו יתערב, וממשיך באדם בדומה לו, הנה. זה דוגמה, אנחנו צריכים ללמוד דוגמה מהבעלי חיים. רבותיי, זה מלמד אותנו כעת גם, אנחנו בימים מאוד גורליים, כשמוסדות התורה נמצאים על כף המאזניים, ואני קורא לזה ימים נוראים, זה לא פשוט. אני יודע מקרוב כמה וכמה מוסדות שהיו במשך החמש שנים האחרונות, אני מדבר רק על החמש שנים האחרונות, היו במצוקות והיו במשברים והיו במצבים הכי קשים. ולולא העזרה של האנשים שלנו, בכל עיר ועיר, בכל יישוב ויישוב, האנשים שלנו, אני הבנתי שאני מותר לי להגיד אנשי ש"ס, כי זו התנועה היחידה, אומר לכם את האמת, אני אומר את זה מניסיון אישי, ואני לא רוצה להרבות בדברים, ודי למבין. האנשים שלנו קשובים בכל רגע ובכל שעה. עם כל הביקורת שיש לכל מיני אנשים, אני לא יודע מאיזה אינטרסים הם פועלים, אבל האמת יורד דרכו, זה תנועה שמרן ייסד אותה. ואני גוזל מהרב עוד איזה דקה או שתיים, אני מבקש מחילה. שמענו פעם, אני שמעתי מפה לאוזן את רבנו עזרא עתיה, מורו ורבו של מרן, שאהב אותו אהבת נפש. והוא עוד בשנת תפשין י' אמר עליו שהוא עתיד להאיר את העולם. וכשקמו נגדו להילחם בו במרן, הוא אמר את המילים האלה, זה שמעתי ממרן. האם יש כברה, זה המילים שלו, שתכסה את השמש, השמש כבר זרחה. כך אמר אז, בשנת תפשין י' תארו לכם, 65 שנה מהיום. אז הוא אמר לנו פעם דבר אחד, אם פעם תקלעו באיזה מקום בעולם, אם לבית מדרש או לבית כנסת או לאיזה מוסד, תחפשו תמיד מקום שיסד אותו אדם קדוש, אדם צדיק. כי בהכרח שם לא יהיה תקלה. אז רבותיי, אנחנו צריכים לחזור למקורות שלנו. ואני קורא לאותם אנשים שמחפשים דרך חתחתים בכל מיני דרכים לא דרכים, לחפש איך לנגח ואיך חלילה חלילה לפורר, חלילה חלילה להרוס, אפילו במילימטר את מה שמרן ייסד. כי מרן, אמרתי את זה ביום שישי למישהו, מרן מסתכל עלינו בשמיים, ורואה, אומר, אני את שלי עשיתי, אני טרחתי, הזעתי, אני ביטלתי תורה, סגרתי את הספר, הלכתי, התרוצצתי, מסרתי נפש, עשיתי את הכל, והגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אסף אותו למעלה. אז עכשיו הוא יפקיד את המפתחות בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו עושים כדי שאותם מוסדות, שאותו מפעל גדול, ענק, כביר, שמרן הקים, ימשיך. ורבותיי, אני רוצה להזכיר עוד פעם את ידידנו הרב אריה דרעי. אני אומר לכם, תדעו שהוא מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור הזה. הוא פועל ללא לאות ועובד במסירות נפש בצורה שאי אפשר לתאר אותה. ויש לו את מרן שיחיה, מרן הראשון לציון שמוסר נפש, זה, וכולם משלימים זה את זה. ויש לנו את חכם שלום כהן שלמעלה מ-70 שנה הוא מרביץ תורה בישראל. אני שהייתי בתלמוד תורה, סיפרתי את זה בליל שבת בשולחן, הייתי בכיתה גיל 6 אולי, למדתי אצלו בתלמוד תורה, אני זוכר עד היום את כל השיעורים שלו, שנה שלמה לימד תורה באיזה מסירות נפש ובאכפתיות. איך אפשר לבוא היום ולמרוד בגדולי תורה כאלה? אני לא מבין. עם כזו מסורת, עם כזה קבלה איש מפי איש עד משה רבנו, לבוא ולחפש כל מיני דרכים אחרות היום. לא. זה חס ושלום, זה לא הדרך, לא זו הדרך ולא זו העיר. אנחנו צריכים לחזק ולעמוד בפרץ ולחזק. ואנחנו גם מחזקים את מרן הראשון לציון בעבודה שלו התורה, עם כל מה שיש, עם בתי הדין, עם הכשרויות, עם כל ענייני הרבנות, ענייני הקהילות בארץ וחוץ לארץ, עם הספרים שהשם ייתן לו עוד כוח ובריאות לעשות עוד ספרים. לאיזה תענוג לפעמים לקרוא גם את הספרים הקודמים, שולחן המערכת, או זה, איזה כללים, איזה דברים, יסודות בהלכה, שמי שרוצה לגשת להלכה, יודע איפה, איך לפתוח, איך כללי הוראה, כללי פסיקה, ועוד ועוד. לא היה דבר כזה מהעולם. וברוך השם, השם ייתן לו כוח להמשיך עוד ועוד עם כל הספרים, אין יצחק, שולחן המערכת, גם ילקוט יוסף, ועוד ועוד, הרבה מאוד. ואנחנו עוד פעם מבקשים שזכות מרן יעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל. כי מרן אהב את כולם ללא יוצא מן הכלל. אני פעם שמעתי אותו בטלפון, הייתי לידו, איך הוא מדבר עם שר בממשלה שהוא רחוק מדת. ובאיזה אהבה הוא מדבר איתו, והוא מחבק אותו, והוא מקרב אותו, וכן הוא התחיל להתקרב. מרן לא יפלא בשום לא עדה ולא גזע ולא שום דבר אחר, לא שייך לאיזה מפלגה או לאיזה דבר, שום דבר. אין דבר כזה מפלגת ש"ס, תנועת ש"ס. זו תנועה שהיא קדושה, ייסד אותה אדם קדוש, ועלינו לשמור עליה מכל משמר. יהי רצון לפני עולה השמיים, שחפץ השם בידינו יצליח, ומרן יאריך ימים על ממלכתו. בנחת יהי רצון, בלי הטרדות ובלי הפרעות, באורך ימים ושנות חיים, אמן כן יהי רצון.
חזק וברוך הגאון הגדול המקובל רבנו בן ציון מוצפי השם ישמרו וחייהו ושברוך ייתן לו כוח ובריאות, כל מה שברך אותנו יעבור לו, שאריכות ימים ושנים, בריאות איתנה, ימשיך לזכות אותנו הן בתורה שבעל פה הוצג הן בשפתותיו והן בתורה שבכתב. הספרים שהוציא בשנים האחרונות זה אוצר בלום, דבר נפלא. המשיך עוד לעשות לנו עוד ספרים, עוד דרשות, עוד שיעורי הלכה.
הרב אמר לי לכתוב, הוא אמר לי. אמר לי, היו הרבה רבנים שנשתכחו מהעולם, תשב, תכתוב.
חזק וברוך, יעשה עוד ועוד, דיר תורה וידיר. יש לנו למתת מלאכות שבת. בשנה מסכת שבת, בדף ע"ג עמוד א', כל מי שפותח ספר, מכיר את המשנה הזו, כל עולם יתת מלאכות. המלאכה הכי חשובה, שהכי הרבה דיברו בה, זה מלאכת מבשל. כל המלאכות כולם, עומדים אותם מהמשכן. בתורה כתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם. מה נקרא מלאכה? אולי דווקא שאני לוקח תוריה, ואני חופר בשבת, ואני מזיע, אולי זה נקרא מלאכה? לא. למה נסמיכה שבת לפרשת המשכן? להגיד לך, כל מה שהיה במשכן, זה נקרא שם מלאכה עליו, מלאכת המשכן, ואז זה אסור גם בשבת. במשכן היה מלאכת מבשל. הם בישלו סממנים. כתוב, אורות אלים מאודמים. מה זה, יש איל אדום? יש פרה אדומה. מה זה איל אדום? היו צובעים את האורות בצבע אדום. מאיפה לוקחים צבע? צבעי טמבור? אלא היו זורעים פרחים, שושנים, פרחים מאדומים, ומבשלים את זה אחר כך במים, הרבה זמן שזה נהיה סמיך, ונהיה צבע, וצובעים את האורות אלים. כשמבשלים את הסממנים, הנה זה היה מלאכת בישול במשכן. היה גם מלאכת אפייה בשתי הלחם, לחם הפנים, אבל בעיקר מה שלומדים מהמשכן, בהקמת המשכן. זה היה בישול סממנים, ופה לומדים מלאכת מבשל. הבישול הרגיל, שזה לכול העל מחייו, מדאורייתא, אדם שלוקח דבר לא מבושל, ושם את זה על האש, והאש מבשלת. זה הבישול הרגיל. אבל צריך לדעת, שלא רק אם אני מבשל באש, אני חיה משום מבשל, זה אחד מטעם מלאכות, גם אם אני מבשל בתולדות האש. למשל, לקחתי סיר, גדרה ריקנית, שמתי אותה על גבי האש, ככה כמה דקות, וזה נהיה חם, רותח. הוצאתי את זה מעל האש, שמתי בפנים קצת מים או שמן או דברים אחרים, ואני מבשל את זה, כי הגדרה היא רותחת, היא חמה, זה רק כמלאכת מבשל. זה נקרא תולדות האור. המחם, הגדרה התחממה מהאש, זה חיה מדאורייתא כדין בישול גמור. מה אם אני מבשל באש, מה אם אני מבשל תולדות האש. יש רכב חונה בחוץ בשבת, בפרד עם זה צבע שחור, מקבל הרבה חום מהשמש. הוא בא בשבת, מנקה. הרי מותר, לפי ההלכה, מותר לגעת ברכב בשבת. זה הרכב הוא מוקצה. לגעת ומוקצה בשבת, כשאני לא מטלטל אותו, מותר. ולא רק זה, גם כשאני נשען על הרכב, הרכב קפיצים, הוא מתנענע, זה לא נקרא טיטול מוקצה, כי סוף סוף הרכב נמצא במקום שלו, ולא זז, לא נעקם ממקומו. אין בזה טיטול מוקצה, רק צריך לזהר שלא יפעיל את הזעקה כמובן. אבל הרכב עצמו זה לא מוקצה. הוא לוקח סחבה, איזה בד, מנקה את הרכב טוב, ואז הרכב רותח, לוקח ביצה, פותח את הביצה על המכסה של המנוע, ואז הביצה מתבשלת בשבת. להתחמם מהשמש, לא להתחמם ממנוע. שם זה אסור מדרבנן. כל מה שאמרנו, שעשו תולדות האור, התחמם מהאש. אם היה, למשל, דוגמה חם מהמנוע, לא יצויר, אז היה אסור מדאורייתא. אבל זה חמה מהשמש. זה נקרא תולדות חמה. תולדות חמה אסור. למה זה אסור? גזרה עתו תולדות האור. אם היה תולדות האור מדרבנן, אנחנו גוזרים גזרה לדבר דרבנן. מורח מהגמרא, זו גמרא בשבת למתת עמוד א', מורח מהגמרא שתולדות האור זה דאורייתא. ברזל, גדרה שהתחממה באש, ועכשיו היא לא נמצאת על האש, ואני משה בתוכה, זה היה מדאורייתא. אם זה היה מדרבנן, אז איך אתה גוזר תולדות חמה, עתו תולדות האור? כאן משמע שזה דאורייתא. יש בירושלמי משמע לא כך. הר"ן במסכת שבת בדף מבית עמוד א', גם הרשב"א וגם הרמב"ן העתיקו את הירושלמי הזה. הריטב"א לא הסכימו עם זה, אבל העתיקו אותו. כתוב ירושלמי, אין בפרק כלל גדול, אין בישול ברור, אלא באור מהלך תחתיו. יש לי אש מתחת לגדרה, ואני מבשל בשבת, זה נקרא בישול ברור, זה עשו חייב חטאת. את הגדרה הוצאתי מהאש, הגדרה רותחת, הברזל רותח, ואני צולע על זה ביצה, שם בזה דמשהו, זה מדרבנן, זה לא עשו דאורייתא. זה לפי הירושלמי. אין בישול ברור, אלא ברור מהלך אור, זה כוונה אש. אש מהלך תחתיו, זה נקרא בישול. בתלמוד שלנו, משמע בכמה מקומות, שזה לא להלכה. גמרא שבת, בדף מ' עמוד ב', בסוף העמוד, שם כתוב, אדם שמבשל בחמי טבריה, פטור. צריך לבשל במים שוחמו מהאש, אני מבשל בזה ביצה וכדומה, זה חיה מדאורייתא. מה שאין כן, חמי טבריה, פטור. כי זה לא הוחם על ידי האש. חמי טבריה זה גופרית, זה לא הוחם על ידי האש. לכן פטור. מה משמע? רק חמי טבריה פטור. אבל אם זה מים שוחמו על ידי האש, וזה לא נמצא על האש, ואני מחמם בתוכה ביצה וכדומה, חיה מדאורייתא. כי אם לא כן, מה החידוש חמי טבריה פטור? גם חמי ההוא יהיה פטור. מוכרח מהגמרא כאן הדיה, שדווקא חמי טבריה פטור, אבל חמי ההוא חייב. מה זה חמי ההוא? כוונת תולדות האש. הנה רואים מכאן, שבישול זה לא רק באש עצמה, גם תולדות האש חיה משום מבשל. עוד, בגמרא לפניכם, בדף למד ח' עמוד ב', שם כתוב במשנה, אין נותנים ביצה בצד המחם בשיטי תתגלגל. יש לי מחם חמין על האש ורותח חם. הוא לוקח ביצה, שם את זה מסביב למחם, תתגלגל, ואני אהיה ביצה, אז הוא נהיית קצת בצה רכה. קצת מתבשל קצת. אסור בשבת. זה המשנה. בגמרא, היא בעיה לאור. גלגל מי, מה הדין האדם שעבב לקח את הביצה הזו וגלגל אותה מסביב למחם. הוא לא שם אותה באש. אולי המחם הזה הוציא אותו מעל האש, אבל המחם הוא רותח, מכוח האש הוא רותח. גלגל מי, אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. זאת אומרת, מי שלקח ביצה, גלגל אותה בצד המחם, והביצה התבשלה מצד המחם, לא מצד האש, חייב חטאת. זה נקרא תולדות ההור. הגדרה התחממה מהאש, הביצה מתבשלת מכוח הגדרה, זה נקרא תולדות ההור. וחייב חטאת. והנה רואים מפורש שהתלמוד שלנו, הבבלי, סובר לא כמו הירושלמי, שגם אם אני מבשל לא על האש, אלא תולדות האש, חייב חטאת, חייב משום מבשל. מעניין, המשנה הזו, אתם יודעים שהמשנה של הבבלי, של הירושלמי, זו אותה משנה. המשנה הזו כתוב גם בירושלמי. אין נותנים ביצה בצד המחם בשתית גלגל? אין את הגמרא הזו, הבעיה לאור. גלגל מי, אמר רב יוסף חייב חטאת. את הקטע הזה, אין את זה בירושלמי. הירושלמי לטעמי אזיל. שאין בישול, אלא באש מהלך תחתיו. תולדות האש, זה רק מדרבנן. ויגידו, גלגל חייב חטאת? לא, לא חייב, זה רק מדרבנן. לכן הירושלמי השפיט את זה, לא כותב את זה. הבבלי זה כתוב. נו, יש לנו כלל גדול בידינו, כולם יודעים. יש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, הלכה כמו הבבלי. כאן זו מחלוקת, הבבלי וירושלמי. אם בישול בתולדות האור חייב או לא, הלכה כמו התלמוד שלנו שחייב. לפי זה יוצא, אדם שיש לו ביצה חיה, רוצה לקחת מים חמים, רותחים, ולהראות על הביצה. אסור בשבת. אם עשה כך, חייב חטאת. למה? ברגע שהוא מראה על זה רותחים, הביצה מתבשלת כדי קליפה. בפנים, עמוק עמוק, לא מתבשל עדיין. גם הצהוב עדיין לא מתבשל, החלמון. אבל החלמון בהתחלה, בשכבה הדקה, קצת מתבשל. ואז זה בישול. לכן חייב בשביל מבשל. יש לנו בגמרא מסכת פסחים, בדף עין וו עמוד א', שם המשמע בפשטות שעירוי מבשל כדי קליפה. לא מבשל את כל הביצה, מבשל כדי קליפה, לא דווקא ביצה. אמרתי דוגמה ביצה, כל דבר. פרה בשולחן ערוך כותב, סימן שין עוד ח' סעיף י', אסור לתת תבלין בצלחת ולהראות על תבלין, תבלין לא מבושל, זה הכוונה. להראות עליה רותחין על התבלין. למה? כי עירוי מבשל, כדי קליפה. אדם שעירה על תבלין ובישל אותם בשבת, חייב משום מבשל. הנה, רואים שמרן השולחן ערוך פוסק, כמו התלמוד שלנו, שלא רק עם בישול באש חייב, גם בישול בתולדות האש חייב. עירוי זה כמו תולדות האש. מחילה מכבודו של הגאון הרב משאש, זכר צדיק לברכה, הוא חלק על מרן בעניין קפה בשבת, גינת ורדים, ואברהם הלוי, ועוד כמה פוסקים, שם חדש, ארץ חיים סיטון, כותבים, מותר להשים, על פי דברי מרן, בשולחן ערוך סימן שינו תחת סעיפי, מותר להשים אבקת קפה, שזה מבושל מאתמול, או קלוי מאתמול, קפה נמס, מבושל, קפה שחור טרוקי, זה קלוי, לא משנה, לנו הספרדים זה לא משנה, להשים בתוך כוס אבקת קפה, לפתוח את הברז של המים החמים שנמצא על הפלטה, או מחם, יש שם גוף חימום, שזה ממש כלי ראשון. לפתוח מים חמים ישר על הקפה, ולעבב את זה, לעשות קפה, כותב שזה מותר. כך כותב גינת ורדים, כמה אחרונים, מביא את זה הרב בחמי דעת ובעוד מקומות, שזה מותר. בא הרב משאש, ומקשה על מרן, מרן זצל, ממרן השולחן ערוך מפורש. מרן כותב, שולחן ערוך שזכרתי עכשיו בסעיף י', אסור להראות רוחין, התבלין שבקדרה, בקערה, יש לך תבלין, מה זה תבלין? הקפה, אסור להראות על זה רותחין, יראו עם השקע דקי ניפה, אז איך אתה מתיר? לפני 30 שנה, 35 שנה, הרבה שנים, שהוא כתב את זה בספר שלו, שם משה מגן, חלק א', נשלחתי למכתב לרב משאש, כמובן, בכל הכבוד ועיקר, הוא היה יושב לן בעולה של תורה, לא כלום, אני אמרתי רק תורה, שבוע לפני פטירתו, אני הייתי אצלו בבית. הלכתי אצלו לזה עניין. הביא לי, אני זוכר, את רוג, שעשה את זה עם דבש, ואמר לי מילים האלו. נתן לי לטעום מזה, שאל אותי, זה טוב? אמרתי לו, כן, טעים, כן. ותאמין לי, אין לי שום הנאה בעולם הזה, חוץ מלימוד התורה. שום דבר לא מעניין אותי. לא המתוק הזה, לא שום דבר, רק התורה. ככה היה. לא אוהב ללמוד, עושב, למה העולה של תורה? כיבדנו אותו, אבל דרכה של תורה, שאנחנו לא מכתב, מחילה מכבוד תורתו. איך אתה מפרש לך בשולחן ערוך? מרן מדבר בתבלין לא מבושל. תבלין לא מבושל, לא קלוי, לא שום דבר. אתה מראה עליו רותחין מכלי ראשון, יראו מבשל כדי קליפה, וזה מבשל אותו, הנה חינמי. מרן דיבר על קלוי, המבושל, קפה נמס מבושל, או קפה שחור שזה קלוי. אין בישול אחר כלייה, אין בישול אחר בישול. מרן לא מדבר על זה. הוא ענה לי תשובה אחר כך, עשה כל מיני דחקים אחר אלף המחילות, הפשט לא יפשט. יש לנו שולחן ערוך, משמע להדיה, שדווקא דבר שלא מבושל בכלל, ואני מראה עליו רותחים, זה בישול בשבת. בשעקין אם זה בישול אחר בישול, מרן לא דיבר בנושא הזה. לכן, למסקנה, אדם שיש לו דבר לא מבושל, תבשיל לא מבושל לגמרי, אכל בדורסאי, נאכל לנדי הדחק, רוצה לקחת מים חמים ישר, מהמחם, שים בתוך הצלחת, או בתוך החמין, שזה יבשל אותו קצת, אסור. הוא גמר את הבישול שלו, זה נקרא מלאכת לבשל בשבת. כי הבישול זה לא רק אם אני מבשל על גבי האש, כמו שוכחנו עכשיו, אני מבשל בתולדות האש, מים חמים שוחמו באש, ואני מעריר עליהם, זה יד צלדת בו, אני מעריר לתוך התבשיל שלא להתבשל, אני חייב משום מבשל. מי שעבר ועשה את זה בשבת, לקח תבשיל לא מבושל לגמרי, תפוח אדמה קצת קשה, שועית קצת קשה, לא מבושל. שם את זה בתוך תחת הבדר של המחב, פתח את המחב מכל ראשון, ישר עזה וצד ריקח אותו. מדעבד, מותר לאכול את האוכל הזה. המשנה ברורה, הוא כותב שאסור. מי שעבר ועשה עירוי מכל ראשון, הוא עבר על איסור דאורייתא, חייב חטאת, ואסור לאכול את האוכל הזה בשבת. דינו כמו המבשל בשבת, אם זה בשוגג, בו ביום לא יאכל לא לו ולא לאחרים, מזיד הוא עצמו לעולם ועד אסור, אחרים מותר מוצא שבת. דינו כמו מבשל בשבת. זה כותב המשנה ברורה. הערנו על המשנה ברורה, בילקוט יוסף, סתירה בדבריו, בסימן שין י"ח, סעיף קטן ב', הוא מעתיק את דברי הפרי מגדים, והוא כותב, כל דבר שיש מחלוקת בפוסקים, אם מותר דבר כזה לעשות בשבת, או אסור בשבת כזה לעשות, מדעבד, מי שעבר ועשה את זה, מותר לאכול את זה. אפילו אם אני אוסר את זה, לעשות את זה בשבת, כי ספק דאורייתא לחומרה, אבל מדעבד, אם עשיתי את זה, זה ספק בדבר דאורייתא. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, היא קודש, ואין מעשה הקודש. לחולין תדבב, גיטין, דון גימל, שבת למתחית, כמה מקומות. אי קודש ואין מעשה הקודש. זה רק מדרבנן, זה אסור. דרבנן, אם זה ודאי לכל העלמה אסור, חכמים אסור, שהפוסקים חולקים ביניהם, זה בגדר ספק דרבנן ולכולה. המשנה ברורה מעתיק את הפרי בגדים הזה, כך כתב וקן תוספת שבת, ככה משמע מגון רבי זלמן ועוד פוסקים, המשנה ברורה מעתיק את זה בשתיקה. והנה חלקה מה, דף אחד, משנה ברורה בעצמו, בסעיף י' שמה, כמה דפים, משנה ברורה כותב לגבי עירוי, מי שעבר ועירה מכל ראשון התפשיש שלו בשביל כל צורכו, אסור לאכול את האוכל הזה. למה אסור? הרי הפוסקים חולקים ביניהם. אני אמרתי עכשיו שעירוי מבשל, ולכן זה אסור. טוב, אמרתי את ההלכה. ככה דעת הספות, ככה דעת רבנו תם ודעת רי, ככה דעת הראש, ככה דעת הרב המגיד ודעת הרמב״ם, ככה ההלכה נפסקה, ככה פסק הבית יוסף. אבל תדעו, זה לא מוסכם. יש לנו תוספות עצמם, הם חולקים, והם סוברים, עירוי לא מבשל. הם מסכימים שתודות האור חייב, אבל לא בעירוי. עירוי דינו כמו כלי שני. והפסק כוח הרתיחה באוויר, ואז דינו כמו כלי שני, אין לו כוח לבשל בעירוי. לדעת תוספות, הם לא יחידים בדבר, כך דעת ריף, כך דעת רשי, כך דעת הרשב"א, כך דעת הרמב"ן. יש לנו כמה ראשונים שכך סוברים. שעירוי לא מבשל בכלל, הרשב"ם גם סובר ככה, כמו כלי שני. כלי שני לא מבשל, רק מכלי הבישול. כן, זה מחלוקת. מרן פסק, כמו דעת הראש, הרב המגיד בדעת הרמב"ם, ורבנו תם וירי, ככה הלכה לפסקה, גם ביורי דעה סימן קלפיוד, גם סימן שינות חץ סייפיוד שהזכרתי עכשיו, שעירוי מבשל כדי קליפה. הלכה כך, כמו דעת מרן, אבל זה מחלוקת. יש לנו דעת התוספות, דעת ראשי, דעת תריף, דעת הרשב"א, שזה מותר, כמו כלי שני. הפוסקים חולקים ביניהם, מה צריך להיות לגבי דיעבד? שמותר. זה, מעשה שבת זה רק מדרבנן. אי קודש, אין מעשה הקודש. צריך להיות שמותר. איך המשנה ברורה כותב שזה אסור? זה לכאורה סתירה במשנה ברורה. הוא עצמו כותב את דברי פי מגדים, עסק אותו להנחה. יש מיישבים בדוחק, המשנה ברורה המשיך, אם עירה ולא פסק מהעירוי, עירוי בבת אחד, לא עשה הפסקות בעירוי, בזה כתב שאסור לאכול את זה אפילו בדעבן. כותב את זה לידיה, שלא פסק העירוי. בזה אמר שני בורא החמיר. ובסתם עירוי, דוח הגדול. כי גם בזה הפוסקים חולקים ביניהם. גם לא פסק כוח העירוי. עירה בלי להפסיק, עירה בלי להפסיק. לפי דעת רשב"ם, לפי דעת הריף, דעת רש"י, עירוי לא בשל, כמו כלי שני. איכא למדעמא בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה זה עירוי? לא משנה, בת אחת או לא בת אחת, תמיד זה אסור. משנה ברורה, לכאורה, יש פה סתירה, והשרף של אחד שייתן יישוב על דברי המשנה ברורה. צריך עיון, דברי המשנה ברורה. אבל ההלכה, תופסים בדעבד, אם עבר ואדם ועירה, מים רותחים, התבשיש שלא נתבשל, או תבלין לא מבושלים, בדעבד, אפילו שהוא עשה איסור, ודאי שהוא עשה איסור, לפי השולחן ערוך איסור דאורייתא הוא עשה, אבל לגבי ליהנות מהדבר, זה ספק דרבנן, צופים את הסברה של הרשב"ם ושאר הראשונים, מותר ליהנות מאותו דבר. ברוך אתה, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפי מה שהסברתי עד עכשיו, כותב רבן יונה, מעתיק אותו הר"ן בנימוקי יוסף, וגם הר"ן נימוקי יוסף מסכת בבא בתרא בדף י. כותב רבן יונה, מכשלה בידי מקצת מהעם, יש להם מכשלה, נכשלים כאשר קמים בבוקר, שבת בבוקר, רואים ריח של חמין חזק יותר מדי, רצים מיד לראות מה קורה עם החמין, שחמין לא יישרף. הראש כותב בפרק קירה, מה נעשה שעם ישראל דבוקים בעונג שבת? ולכן הוא כותב שם כמה דברים שמקילים לגבי שהייה, לגבי כמה דברים שמקילים בזה, כי עם ישראל קשה לנו להחמיר. סומכים על איזה פוסקים שמתירים, אם יש כאלו, סומכים עליהם. למה? כי דבוקים בעונג שבת. מדבר על כל עם ישראל. בעלי בתים, בחורי ישיבות, כולם דבוקים בעונג שבת. לכן, אדם שרץ הבוקר וראש החמין עומד להישרף, פחד, חזור ממוסף, פעלים שעה וחצי, שעתיים, פעלים נתפלל אצל מרוקאים, מעריכים פיוטים, יחזור ב-11, לא יושב כלום מהחמין. אז הוא פחד על החמין, לוקח מים חמים, תמיחם, שם את הגדרה תחת הברז, פותח את הברז, ישר מים חמים, לתוך התבשיל שמצנק. שופך כוס אחת, שתי כוסות, שופך, מחזיר את זה בחזרה לפלטה. ממכשלה בידי מצד המון העם, חלק מהעם, שככה הם עושים. והוא כותב שני טעמים למה זה אסור. טעם הראשון הוא כותב, לפעמים אחד מהם, המים למשל, הם חמים, אבל לא יצא לדעת בהם. 40 מעלות, 35 מעלות, לא יצא לדעת בהם. בדרך כלל יצא לדעת בהם, כותב שמירת שבת הלכתה בשם רב שלמה זלמן אוירבך, שזה בערך 43-45 מעלות. מרן לא הסכים איתו. זה לא שיעור של מעלות. אדם ששותה תה חם, אם יכול לשתות אותו מיד, בלי לקרר, אז זה כבר לא נקרא הצלדת בו. אם הוא שותה, ומיד מגיש חם מאוד, חייב קצת לקרר אותו, או להמתין קצת, זה לא נקרא הצלדת בו. זה נקרא הצלדת בו. אם אפשר לשתות אותו בלי לקרר, אז זה לא יצלדת בו. אם צריך לקרר, אותו חום נקרא יצלדת בו. זה הרב כותב, זה קצת קשה לבדוק את הדבר הזה. לכן הרב היה בהחסה כלל בזה. בסביבות 45 מעלות, חום זה נקרא יצולדת בו. פעמים, המים 40 מעלות. החמין שנמצא על הפלטה, זה יצולדת בו. זה מים, זה 70 מעלות, זה חם מאוד. אני מערה מים של 40 מעלות לתוך סיר שנמצא על הפלטה או שהגיע על הפלטה, שם בפנים מים חמים, אחר כך חוזר בחזרה, מתבשל, גם המים מגיעים ל-45 מעלות ומעלה. ואז אני מבשל בשבת. נמצאו מבשלים זה את זה. זה טעם אחד. המכשלה פה, במקרים כאלו, שאני מערה מים פושרים. אם אני מערה מים רותחים, אז אין מכשלה. מה המכשלה פה? זה רותח וזה רותח, זה מותר, מה הבעיה? כך רוצה לפי הטעם הראשון. אז מה המכשלה? שלפעמים לוקחים מים פושרים. אפשר לפרש שזה כמו גזרה. כמה שלפעמים ככה קורה, אז תמיד זה אסור. גם שהמים רותחים יצולדת בהם, גם אסור לערוד לתוך חמין שמצטמק. גזרה שמה לפעמים יהיה מים פושרים. טוב, זה בטעם הראשון. טעם השני כותב, אפילו שניהם חמים יצולדת בו. המחם של מים החמים נמצא על הפלטה, יצולדת בו. החמין על הפלטה, שניהם חמים. שופך מים החמים בתוך החמין שמצטמק, באוויר זה מתקרר, וזה יורד דרגה. פחז היה במחם, כלי ראשון, על הפלטה. באוויר, מה זה נהיה? זה נהיה עירוי. איקה למדעמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. אז באוויר זה כמו כלי שני. חוזר בחזרה התבשיל שמצטמק לכלי ראשון, חוזר בחזרה לכלי ראשון, ונמצא שמבשל בשבת. זה שני טעמים שכותב אותם רבנו יונה. הבית יוסף קיצר בלשונו ברבנו יונה. יש חכם אחד שטעה, אני אומר פשטות, כן, טעה בדברי הבית יוסף. הוא חשב שמרן הבית יוסף הביא רק טעם אחד. הוא כותב בספר שלו. למה מרן הביא רק טעם הראשון? שלפעמים זה פושר וזה חם. משמע שרק בחי גבנה זה אסור. אבל שניהם רותחים, הנה חינם ממרן מתיר. כותב את זה, מה הוא חשב? שאנחנו נסמוך עליו בלי לבדוק אותו? מחברי זמננו רבותיי, כל אחד ואחד חוץ ממרן, צריכים לבדוק אותם, מה שלא תמיד מדייקים. חוץ מגדולי הדור, כן? בדרך כלל, נבדוק. תדורו בית יוסף. אני העתקתי פה לשון הבית יוסף, ואני אקריא לכם את הבית יוסף, תדקדקו טוב בדבריו, ותראו שהביא את שני הטעמים. איך אפשר לכתוב דבר כזה? יוסף הביא טעם אחד, ולפי זה כותב להתיר. אם שניהם חמים, מותר. בואו תראו לשון הבית יוסף, הוא קיצר, נכון שהוא קיצר את רבן יונה, אבל הביא את שניהם. תראו את שמות לשונו. מכשלה גדולה תחת מקצת העם, שתומנים קומקום של מים חמים, ניתן לתוך הגדרה בשבת, כשהתבשיל מצטמק. ופעמים שהאחד אין היה צולדת בו, והאחר היה צולדת בו. מתבשל זה עם זה, ונמצאו מבשלים בשבת. ואף על פי שהם, עד כאן זה טעם הראשון, ואף על פי שהם רותחים, מה זה? זה כבר טעם שני כבר. שניהם רותחים, אם פסקה כוח רתיחתן, איפה? באוויר. פסקה כוח רתיחתן, יש בהם משום, בישול. הנה, מובא כאן שתי הטעמים. איך הוא אמר שזה מובא כאן רק טעם אחד? פורש לידע שתי הטעמים. ובדרך כלל, הטעמים משלימים אחד את השני. למה קודמים את הספות שני תירוצים, או הראשונים שני דברים? כי התירוץ הראשון, או הטעם הראשון, לא מספיק חזק. צריך שיהיה עוד איזה סברה, כדי לחזק את הדברים. הסברה הראשונה, מכשלה, טוב, לא תמיד זה ככה. פעמים שניהם חמים. בא הטעם השני, נגיד, תמיד זה ככה. ואפילו אם שתיהם רותחים, אם יש לך אחד באוויר, זה מתקרר, ואז עירוי, ולכן לא בשל. יש שיקשו אותו מחבר שהזכרתי, הוא מקשה קושה כזו. מה קרה באוויר? זה ירד מיד צולדת בו? מים רותחים, נמצאים על הפלטה, 70 מעלות חום, 80 מעלות חום. לא יודע כמה מים יכולים להגיע. בוודאי 70 מעלות, כמה? קרוב ל-100 יכול להגיע. המים נמצאים על הפלטה, קרוב ל-100. אני מערה באוויר, כמה זה ירד? נגיד ירד מ-90, ירד ל-70, מקסימום. אז זה עדיין צולדת בו, אז מה הבעיה בזה? עוד מקשים, אתה אומר כל ראשון, מבשל. דורייתא, נכון? כלי שני, אם זה לא קלי הבישול, אם זה לא ביצה, זה נקרא קלי הבישול, כלי שני לא מבשל. לכאורה אין הבדל ביניהם. תמדדו, תראו לפעמים, כלי ראשון 90 מעלות, שם בתוך כלי שני 70 מעלות. מה, אנחנו לא עושים תה, קפה וזה רותח חם מאוד, מגיע לצודד בו. אז מה ההבדל? למה אתה אומר כלי ראשון לא מבשל, כלי שני לא מבשל? לא מובן, כלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל. לא מובן. בכוח הקושיות האלו, הוא הגיע למסקנה, שימו לב טוב, מה שרבן יונה אסר, להראות רותחין לתוך חמין שמצטמק, מתי הוא אסר? כשהמים הם חמים בדיוק יד צולדת בו. תביא לרב, אני רואה לי כבר, חבל. חבל, חבל. המים חמים בדיוק יד צולדת בו. נגיד 45 מעלות, אני מערה, באוויר זה ירד מיד צולדת בו, נראה לתוך התבשיל, חוזר בחזרה ליד צולדת בו, כי הבשיל נמצא על הפלטה. ככה הוא מפרש. זה אנחנו עושים כמתא דבר רבן יונה. שרבן יונה מדבר רק במים חמים, שהוא חם הוא בדיוק יד צולדת בו. מי מדד בשעל או מים? המכשלה תחת המון העם. מה המכשלה? במקרים שזה בדיוק יד צולדת בו, קודם כל איך אתה עושה כמתא דברי הראשונים? איפה הכוח הזה? או קימתא, ולפי זה להתיר. את פסק הלכה לרבים להתיר. הדבר שני, איזה קימתא זו? מה? הרבה יונה מדבר שני טעמים. הטעם שלו של באוויר זה מתקרר. אז מה אכפת לי אם זה 70 מעלות, 40, מה זה משנה זה? סוסו באוויר זה מתקרר, ואיקה למנדאמה בירושלמי עירוי, לא מבשל. חדושי הגאות למטה, בבית יוסף, הוא מביא את הלשון של הרן, שהעתיק את רבנו יונה יותר בהרחבה. כי מרן הבית יוסף צמצם את דבריו, קיצם את דבריו, לא רוצה להכביד עלינו. אבל למטה בגאות יש את הלשון, ושם כתוב מפורש, בשם רבן יונה. הרן כותב בשם רבן יונה, שאם אני, הוא חולק על הרן, חולק על רבן יונה, אבל מביא את רבן יונה, שאם אני שופך את המים החמים לתוך התפשיש שמצטמק, איקה למאן דאמר עירוי כמו כלי שני, בירושלמי עירוי כמו כלי שני. מה זה עירוי כמו כלי שני, שכתוב בירושלמי? בדיוק הצולדת בו? זה מדובר שם? ודאי שלא. מה שכתוב בירושלמי, עירוי כמו כלי שני, עירוי מים חמים, מים רותחים, ואני מערה מים רותחים מתוך משהו אחר, העירוי הזה כמו כלי שני. זה המאן דאמר הזה אומר. זה מפורש בירושלמי. איך הוא לא ראה את הדברים האלה? איך אדם רואה ככה, עושה כל מיני עוקימתות? מרן, שנתן לו הסכמה למחבר הזה, תראו את הענבה שהיה למרן. אם היה הספר הזה בא אצלי, תת לו הסכמה, הייתי תוקף אותו. אי אפשר לסבול לך לראות כאלו דברים כאלו. אבל הרב היה לו ענבה מיוחדת. איך הרב עונה לו? אמר לו, מי מדד בשעלו מים? איך אפשר לדייק בדיוק אם זה רוצה לדבור? לא נראה ככה. ענה לו בצורה מכובדת, ענה לו. שדברי חכמים בנחת נשמעים. הרב חשב שנשמעים, אבל לא נשמעים. והמשיך בהקשות שלו, ואומר שזה מותר. אם שניהם חמים, מותר. למה הוא עשה וקימתה? תראה את הרן. הרן כותב, איקה למנדאמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני. מה זה עירוי כמו כלי שני? כל עירוי זה מים חמים, הצלדת בהם. דווקא הצלדת בו מדובר כאן, היום למעלה מזה, 70 מעלות, 80 מעלות, יש בזה. ועירוי כמו כלי שני. אז איך אפשר ככה לפרש? לכן הפירוש שלו לא נכון, משהו יקשה קושיה, אתה רואה שזה עדיין חם, כמה הבדל? התוספות, מסכת שבת, ודף בין עמוד בית, כולם מכירים את התוספות הזה, כל מי שלמה מסכת שבת יודע את התוספות הזה. הם שואלים את השאלה הזו, ותאמר, מה לי כלי ראשון, מה לי כלי שני, שתיים צריך לדעת בו, ויש לומר, כלי ראשון היה על האש, התפנות שלו חמים, כל המתכת, כל הברזל חם, ואז הוא שומר על החום. לכן כלי ראשון למשל, אני אקח תפוח אדמה לא מבושל, ואני אשים בתוך כלי ראשון, שקעת צרינו בתוכו, אני אבשל אותו. אפילו אם זה לא נמצא על האש. למה? כלי ראשון, התפנות שלו חמים, שומר על החום, מבשל. כלי שני, זה לא היה על האש. אם אתם זוכרים שמרן היה בא פה, נותן שיעורים, היה אדון שמאי, השם ישמרו, עושה לו קוסטי. והתה היה חם, לא כמו עכשיו, היה תה חם. והרב לא יכל לשתות את התה הזה, היה מביאים לו עוד כוס, והיו מערים את התה מכוס לכוס. מערים את זה ורבי השוטה. מה זה? זה כלי שני. תשפוך את זה תוך כלי אחר, התפנות קרות. התפנות קרות מקררות את התה. גם כאן, כלי שני לא היה על האש. לכן אמרו חכמים, כלי שני לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. מה זה כלי הבישול? ביצה. זה מה שמפורש של הפוסקים. אנחנו מחמירים בדרך חומרה. לא מכר ההלכה, גם בעלי תה. שזה נראה כמו כלי בישול, מחמירים, חומרה. אבל מה שכתוב שזה עשו באמת, זה בביצה. ביצה, רק, ביצה חיה. תוך כלי שני מבשל, זה נקרא כלי הבישול, מבשל. אבל זה לא כלי הבישול, כלי שני לא מבשל. אתה מקשה קושיה, זה חם וזה חם. זה הולך ומתקרר, זה שומר על החום. יש תפנות חמות, שומר על החום, יכול לבשל. כלי שני, הולך ומתקרר. כן, מה אתה מקשה קושיה? איך אתה אומר, עירוי לא מבשל, עירוי כן מבשל? מה קושיה בכלל? ברגע שיצא מכלי ראשון, ירד דרגה. ולכן לדעת הרשב"ם, לדעת הריף, לדעת רש"י, כך כותב ערך השולחן טייב, ככה דעת רש"י, לפי דעתה מן החינמה, עירוי לא מבשל. כי זה יצא מכלי שתפנותיו חמות. על כל קושיה יש תירוץ. קושיה לא מתים. לא בנים הלכה מתוך איזה קושיה. יש קושיה, שאיף תעיין. ויהיה קושיה, היא בעיה לאו. פינה ממחם למחם, מהו? מה הגמרא הסתפקה? חובה באבים, משתרה. תראה את המאירי. מסביר את זה לגבי התמנה, מסביר את זה לגבי שיעה, מסביר את זה. אין שום קושיה, תפתח הראשונים. יש לך קושיה, תפתח את הראשונים, תראה מה כתבו הראשונים. לכן, נחילה מקוות תורתו, הוא לא צודק. להלכה, אסור להראות מים רותחים מתבשיל. שבשיל שמצטמק, ממים חמים, ותוך שבשיל שמצטמק. הרב משאש טוען להתיר. הוא כתב להתיר, הוא מפרש, הוא לא עמד כל הקווצ'ים שאמרתי לפני כן, כן, שמדובר כאן בידוד של הדבור, הוא לא אמר את זה, יש לו שכל ישר, הרב משאש. אבל הוא בא מכוח אחר. הוא בא להגיד, מרן כותב בלשון, הנוהגים להתמין קומקום, שמים חמים מערב שבת, וכאשר החמים מצטמק, מערים לתוכו. זה אסור. יש למחות בידם. זה מראה מסימן שינות ח' סעיף ד'. ותך אגב, ישבתי פעם איזה דיין אחד, דיין חשוב, דיין חשוב בדין הגדול, דיין חשוב. אני דבר איתו בלימוד, אמרתי לו את מרן הזה. מה? זה מרן? אנחנו נוהגים הרי להקל, מרוקאים מקלים. אז זה מרן? אתה אומר, כן, זה מרן לפורם. איפה מרן? יש לנו ג' סעיף ד'. מעניין? זה פלא, הראש שלו היה עסוק באבן העזר. אתם הדיינים, תדעו את הכל תדעו, לא רק אבן העזר, תהיו כמו מרן. אורחיים, מרדעה, הכל, חשב נשפט, הכל צריך לדעת. תורה ארוכה. מרן מפורש, לא שהוא לא זכר, לא שהוא לא ידע, עמד עליו זכות, עליו השלום, הוא כבר נפטר כבר, חכם וזה. בכל אופן, מרן הוא לא ידע, זה מרן מפורש. הרמשש ידע את מרן. אנחנו מדייק בדברי מרן. ביד הנוהגים להטמין קומקום של מים חמים מערב שבת. רבותיי, תקחו מים חמים, שימו אותו בבגדים, תעטפו אותו, תבואו בבוקר, בשבת הבוקר, זה כבר נהיה פושר. זה מרן אוסר. החמין נמצא על הפלטה. תארי מים פושרים בתוכו, מבשל בשבת. אבל אם שניהם יוצאים על האש, בזה מרן לא אסר. זה דייק הרמשש, עליו השלום. אבל כל שולחן ערוך, אנחנו לא יכולים לפרש את זה סתם מה שבא לנו לפרש את השולחן ערוך. יש לנו בית יוסף. בית יוסף כותב מפורש את שתי הטעמים שאמרנו. או מכשלה שלפעמים אחד פושב ואחד חם, אז או שנפרש שזה המכשלה, או נפרש שזה גזרה, או הטעם השני שזה העיקר, שבאוויר זה מתקרר. אז לפי הטעם השני שיש עירוי, מה אכפת לי אם זה פושר, מה אכפת לי אם זה השם נמצא על הפלטה, באוויר זה נהיה עירוי, ועירוי, מנדעמה בירושלמי לא מבשל, ולכן זה אסור. זה בתר טעמה. יש לנו פרש טעמים חדשים בשולחן ערוך, מה שלא כותבו אותם בית יוסף. לכן המערשה במסכת סוטה, בדף כבית עמוד א' כותב, אותם המורה הלכות מתוך ספרי הקיצורים, כמו השולחן ערוך לבד, ולדעת הטעמים של השולחן ערוך, הם בכלל מבלי עולם, מחריבי עולם. אתה עושה כל מיני פירושים בשולחן ערוך, תסתכל, אני מתאסף קודם. תמיד אחד צריך לדעת. אי אפשר, מרן שהיה בוחן, נבחנו אצלו אנחנו הרבה פעמים. היינו עושים מבחן אצלו כל ראש חודש. פעמים בעל פה, פעמים בכתב. היינו, היה בעצם בכולל בחזון ובדיה, בתפשין למד ג' למד ד' למד ה' שנים ההם. היה בוחן אותנו בעל פה, ואם היה אברך שלא יודע, היה נהיה כולו אדום. אתה שופך את דמו, צריך להביא עפר לחסות את הדם. איך אפשר? אתה מעליב אותו. נוח לאדם שיפיל עצור את כבשון האש, להביא בני חברו ברבים. ואני האמת תמתי על זה כשנים, שהייתי רואה את מרן בא, ואני גם היה צועק על האברכים. היה אברך אחד, אמר לו, תקרא את בית יוסף. קראת בית יוסף, לא קרא את זה נכון. אז לא היה הוצאות של מכון ירושלים, הדפוסים היפים שיש היום. אתם יש לכם היום תענוג יש לכם, כל הדפוסים האלו. אנחנו מה למדנו? הדפוסים הישנים, אותיות שבורות. לא היה קורה, לא היה קורה נכון. אהב היה צועק עליו. באתי לפחות, אגיד לך איך לקרוא, אני אומר לך איך לקרוא, למה לא הכנת? ולא הייתי תמע, איך הרב ככה מעליב אותו? מותר להעליב אותו? כשאני אש פה, לא יקיב לחבר הרבים. רמב״ם, פרק זין, מלכות דעות. הוא כותב, הנמילה בן אדם לחברו. נוח לאדם שיפיל עצמו כבשן האש, להביא בני חברו ברבים. הבן אדם למקום, אדם שלא לומד טוב, לא מתמיד בלימוד, לא קורא בית יוסף מצרה נכונה. כותב הרמב״ם, אם עשה עבירות, מקללים אותו, מחרפים אותו, מבזים אותו. כך כותב הרמב״ם. אז זה לא נאמר שזה ייפול לכבשן האש, להביא בני חברו ברבים. מחלק בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אבל הוא מדגיש, אחרי שדבר שכולם יודעים אותו, הוכיח אותו, דעים אותו, אדם אולי בפרט תלמיד צעירים, צריך הרבה הרבה להתאפק איתם. אנחנו היינו אברכים, שהרב ירד עלינו כדי לחנך אותנו. לפעמים בחורים צעירים, באים המורי בגיל 12, 13, באים המורי וצועקים על הילדים, שוברים אותם, אתה טיפש אתה, אתה ככה, מבדים להם כל הביטחון. צריך להרים את התלמידים. אתה פלא עליך, מה ראה כוח שפיקח היה לשטות זו? אתה כזה פיקח, אתה, איך דבר כזה אתה טוען? ככה, תן לו מילה טובה וככה יוכיח אותו בצורה טובה. מרן היה כועס הרבה מאוד, אני זוכר לפני 50 שנה, יותר, 50 שנה, על אותם המורים שהיו נותנים מכות. אז היה חוק, לא היה חוק שאסור, היום זה גם החוק עושר. היו נותנים מכות, אחים סרגל, מכות הרב, היה כועס על זה. היה מעיר למורים על זה, מה אתם ככה מקים אותם? צריך לקרב אותם. זה אהבת ישראל, שמו שהזכיר הרב, כמה היה לרב אהבת ישראל. צריך לחנך אותם בצורה טובה. בכל אופן, מרן היה עושה לנו בחינות, היה בוחן אותנו, מה שלמדנו אצלו כל חודש, אמר לי פעם בשם לרב ציון חזן. אומר, כולל בלי מבחנים, מושב זקנים. הוא הקפיד על זה, שהאברכים יבחנו. ואני אומר, יש פה אברכים, שמו אותנו אברכים, שיקשו לבחן ברבנות הראשית לישראל. לא קשור, ציוני, לא ציוני, מה זה קשור? לך להיבחן, קודם כל נותן לך התמדה. מתח של מבחנים, עשו ביתר, שבת, כל מיני בשולי גויים, כל מיני דברים, אבן עזר, מתח של לימוד. דבר שני, פונים אליי אברכים, רוצים להיות רב של איזה מושב, רב אזורי, כושר כן, רב עיר. יש לך כושר, רב עיר? לא, אבל אני כל החיים שלי למדתי. אף אחד לא פקפק, למדת, אבל עוד הרבה כמוך למדו. אז מה נעשה? אין סוף הדבר. צריך שיהיה כושר. נלך להיבחן. אני עכשיו בגיל שלי עם זקן לבן, נלך להיבחן, אני מתבייש להיבחן. מה אפשר לעשות לו? פעם היינו עושים, היו עושים, לא אנחנו, היו עושים כושר גדול בתורה, גדול בתורה. הגישו בגץ על זה. בגץ אמר, תכינו קריטריונים. למה זה גדול בתורה? לא זה גדול בתורה. מה הקריטריון שלכם? מה המבחן שלכם? לכן עצרו לנו את הדבר הזה. אתה לא יכול לתת היום כל אחד גדול בתורה. אלא מה צריך לבחן? אני אומר להבריחים, שילכו ויבחנו, ידעו טוב את ההלכות האלו, שידעו את הדברים. הרב היה מדריך אותנו בלימוד, איך ללמוד את הבית יוסף, את המקורות לדעת. לא נקפוץ עכשיו לספר קיצורים. אם אתם זוכרים, לפני שנתיים, שלוש, בערך, היה פה חכם שלום, שיעריך ימים ושנים, נשיא מועצת החכמים. והוא דיבר פה בהזכרה של מרן, והוא דיבר נגד זה שלומדים ישר בספרי הקיצורים. הוא התכוון בעיקר לאברכים. בעלי בתים אין להם הרבה זמן. אז שימידו את חזון עובדיה למעלה, יקראו למטה. או ילקוט יוסף למעלה, יקראו למטה, מספיק להם הדבר הזה. אברכים, יש להם זמן, שקונים ולומדים, בלילות אנשים לומדים, ימידו בית יוסף, את הסוגיה, את הגמרא, את בית יוסף, שחן ערוך, לסכנים, אחר כך יעברו לחזון עובדיה, ילקוט יוסף, עם כל המקורות למטה. זה מה שאומר המהרש"א, צריך לראות תמיד את המקורות, לא לקפוץ ישר לשולחן ערוך. שולחן ערוך כתב, נוהגים להטמין, דיבר הכתוב בהווה, זה מה שהיה להם אז, היה להם פלטה אז, זה מה שהיה להם אז. אבל זה בתר טעמה, מה הטעם? שבאוויר זה מתקרר, אוויר זה מתקרר, אז גמרנו, גם נמצא על הפלטה שניהם. לפי הסברה הזו, אפילו שניהם על הפלטה, מים חמים על הפלטה, החמין על הפלטה, ואני מראה מאחד לאחד, גם כן עשו, למה? כי באוויר זה מתקרר, צריכים לחוש למדעם הבירושלמי שירוי כמו כלי שני, חוזר בחזרה לתוך כלי ראשון, ונמצא מבשל בשבת. מה שאמר רבי יונה, וזה כוונת מרן בשולחן ערוך. לפני שנים רבות, חכם שלום, שיהיה בריא, הוא כמעט 60 שנה, אני חושב שהוא בישיבת פורת יוסף. אני עוד זוכר אותו, הרב מוסיף, הרב מתקן אותי 70. אני זוכר 60, טוב, בסדר. עשרות שנים, כן? אנחנו למדנו אצלו בכיתה. הרב שלח אותנו בהתחלה ללמוד, כשהיינו קטנים, בגיל 12, ישיבה ספרדית, שנקבל לסדות טובים, אחר כך הלכו לאשכנזים. יש לך לסדות טובים, אחר כך תמשיך. זה חכם, אני לומד מכל אחד. יש הרבה מה ללמוד מהאשכנזים, וגם מהספרדים, כמובן. כשלמדנו אצלו, היה נותן שיעורים בשבת, בלכות שבת. הוא בקי מאוד מאוד בלכות שבת. אני זוכר כבר אז, הוא הקשה קושיה על ההלכה הזו. למה לא נעשה כאן ספק ספקה? הרי יש מחלוקת רבן יונה והר"ן. הר"ן חולק על רבן יונה. מה שאמר רבן יונה, מכשלה בידי מצאת העם וכו' וכו', הר"ן חולק עליו. מחלוקת. מחלוקת, מה? ספק אחד. יש עוד מחלוקת. הרמב"ם, חשב"א, הר"ן והרמב"ן, נגד ראשי תוספות הראש ורבן יונה. מה חולקים ביניהם? יש בישול אחר בישול. בלח או לא, לדעת הרמב״ם והרמב״ן והרשב"א עוד, מאירי, אין בישול אחר בישול. אם זה מבושל, מים חמים הגיעו לידי הצועדת בו, חוזר וחזרה לבשל אותם, אין בישול אחר בישול. גם בלח, אין בישול אחר בישול, ראש כאן ויבש. דעת ראשית הוספות הראש ורבן יונה, יש הבדל בין לח לבין יבש. כולם יודעים את זה. איך ההלכה נפסקה? מרן בשולחן ערוך, שינו את חצי ד' סעיף זין, סעיף ח', מרן מחלק בין יבש לבין לח. כמו ראשי, תוספות, הראש ורבן יונה. אבל יש לנו דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א, שהם לא מחלקים, יש פה ספק. שמה כדעת הרמב״ם, אין בשול אחר בשול. אני מערה רותחין מחם, תוך חמים שמצטמק, לפי הרמב״ם, מה הבעיה בזה? אין בשול אחר בשול. מה תאמר, אולי כמו הלכה? כמו ראשי, תוספות, הראש רבן יונה, שמה כמו הר"ן פה אצלנו. שהר"ן חולק על רבן יונה, אין את המכשלה הזו. אז לפי זה ספק סקה, למה לא נתיר? והוא התפלא על מרן, זכר צדיק לברכה, היה אז חוברות כל סיני. אני זוכר שזה לפני 55 שנה, זה היה מגיע אלינו לישיבת פורת יוסף, למדנו אז מסכת שבת, תל מלאכות. והיה חוברות מגיעות, כל חודש היה יוצא חוברת, בישול בשבת, בורא בשבת, טוחן בשבת. והבחורים היינו משתגעים. אנחנו עוסקים כל היום בישיבה במסכת שבת. שומעים שיעורים כלליים מהרבנים על מסכת שבת, שיעורים עמומיים על מסכת שבת. בא הרב החוברת הזו, הכל מטפל בינתיים זה, ועוד מוסיף ומוסיף. היינו מקבלים את החוברות, היינו משתגעים במה שהרב כותב אז. יכול כל זה. זה פרסם, הראשון שפרסם את ההלכות של הרב, פרסם את טבעו של הרב בעולם, זה החברות האלו של כל סיני, עליו השלום בין בנושי הלבים.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 10. שבוע טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי.